טוב, שלום רב לכם, המהדורה המרכזית כאן בקול חי. אנחנו מיד נפתח בעתירה מעניינת. השוחטים, איגוד השוחטים, עותרים היום במה שמוגדר קריטריונים חדשים של הרבנות בנושא השחיטה, משלחות השחיטה, ואיתנו הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו. שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה.
הרבנות היא בעצם מי שעתרו נגדה. קודם כל, אולי נפתח ברקע על הדברים. על איזה קריטריונים אנחנו מדברים?
טוב, נסביר מעט באמת את הדברים. אנחנו מדברים על סיפור שכבר בעצם לפני שנה קיבלה הרבנות הראשית את הקריטריונים הללו, ואני אנסה להדגיש אולי דבר אחד. יש פה שני דברים שצריכים לשים אליהם לב. יש את השוחטים, שאני מאוד מעריך אותם, את עבודתם המסורה. אבל ברבנות הראשית ראינו דבר אחד, ראינו שלמעשה צריך לשים לב לעובדה שלא תמיד יש ניתוק בין הצוות השוחט לבין היבואן. ודיברנו על כך שצריכים לעשות סדר בדבר. אפשר היה לראות ולבוא, ישנם ראשי צוותות מצוינים, ישנם שוחטים מעולים, ישנם בודקי חוץ שבודקים ומאשרים שהכל קשורה. אבל אתה יודע שכמו שתמיד, יש גם, עלול להיות גם מצב בכל זאת של לחץ זה או אחר, כאשר היבואן שלו זה שמחזיק ומשלם לאדם את המשכורת למשך 5 חודשים. וכפי שכל מערכת קשרות, הרי לא יעלה על הדעת שבעל המסעדה יבחר לעצמו פה בארץ את המשגיח, לא יעלה על הדעת שבעל מסעדה כאן בארץ יש לו משגיח ומעל המשגיח אין מפקח שיבוא לראות מה קורה איתו. אם זה כאן בארץ, שזה נמצא קרוב לבית, על אחת כמה וכמה כשאתה שולח אנשים מחוץ למקום, ואתה שולח אותם 5 שנה, 5 חודשים, יש גם קבוצות של 2 חודשים, אבל אתה שולח אותם כרגע לראות את כל התמונה, לראות את כל, לעבוד שם, ואין לך בעצם שליטה, אין לך אחריות, אין לך בדיקה. וברגע שאין בדיקה, אין מעל את המפקח שקיים. כמו שבארץ אני רוצה לוודא שזה קיים, כך גם אני רוצה לוודא שזה קיים בחוץ לארץ. ואז קבענו קריטריונים. שהקריטריונים הללו אומרים שני מהלכים. מהלך אחד, כיוון אחד, שהיבואן מגיש בקשה ואומר אני רוצה בבקשה לשחוט, ואנחנו אומרים לו כך, את ראש הצוות ואת הבודק חוץ, כלומר מי שבודק הוא מכריע האם מדובר הוא בטרף או בקשר, את אלו תקבע הרבנות. ואנחנו נקבע את זה, רציתי לעשות זאת לפי תוכנת מחשב, שהיא תדע למשל לשייך אם מדובר באדם שקשה לו ללכת הרבה למשל, ומדובר במפעל של 5 קומות, אז התוכנה מלכתחילה לא תסוות אותו לשם, כי היא תדע להגיד שהוא לא יכול לעבוד שם. עוד דוגמה נוספת, אם המדובר הוא בברזיל ששם צריך רישיון עבודה, אז התוכנה מלכתחילה תדע לומר שמי שאינו בעל רישיון עבודה בברזיל לא יהיה בין המועמדים בכלל לשחוט שם. ואז אנחנו יודעים בצורה הזאת לבסט שהרבנות קובעת את שני האנשים המרכזיים בצוות, וביחד עם היבואן שניהם ביחד יקבעו את יתר הצוות. ולצורה כזאת אנחנו יודעים שהיבואן, עם כל הכבוד, לא הוא בחר את האנשים המרכזיים שישכיחו עליו.
בעצם מדובר במילה אחת
על, כאשר המדובר, אני רק, סליחה, אני רק אדגיש גם את הצד השני, המסלול השני, כאשר המדובר הוא בבדץ, מדובר הוא בצוות שחיטה של יהודים מירי שמיים, בדצים. כאן, שוב, אנחנו מדברים על כך, אגב, גם הקבוצה הראשונה מדובר על יהודים מירי שמיים, שוחטים שכולם מאושרים על ידי הרבנות. אבל כאן, בא בדץ ואומר, אני מבקש את הצוות שלי, אני רגיל כבר אל הבודק סכינים שלי, אל בודק הפנים שלי, אני בודק רגיל לכל הדברים שלי. ואז אנחנו אומרים, בבקשה, הדבר אפשרי לכל אחד, ואני לא נכנס להכריע מי בדץ קשה ומי בדץ טוב יותר ומי פחות, כי דבר שכזה לא יעמוד במבחן בגץ אם אני נוסע להחליט. ואז אני אומר בסדר, אבל אני שולח אליך מפקח בדרגת, ברמה של ראש צוות, זאת אומרת אחד שבקי בשולחן ארוך, אחד שהוא יהיה כמפקח במקום, ולא פחות מכל מסעדה שנמצאת פה בארץ שיש משגיח ומעליו מפקח, גם כאן מפקח, ומי שיקח אחריות על הקשר, לא על המהדרין, אלא על הקשר, ויבדוק את הריאות. אלו שני המסלולים. לצערי, היבואנים ניסו בדרך מסוימת, הלכו לבגץ, והבגץ יישר ואמר, הנה, יש סדר ברבנות, יש קריטריונים, וזה נשמע דבר הגון וישר. הם הלכו במישור שונה, ופנו ועודדו את ראשי הצוותות להגיע גם לפנות לבית דין לעבודה, וכרגע ישנה סתירה בין ההחלטות של בגץ ובית דין לעבודה, איך זה יכול לקרות שבאותה מדינה שני הרכבים מחליטים אחרת, זו שאלה שלי, אין עליה תשובה, אבל על כל פנים ברור לנו דבר אחד, כלפי שמיה, כלפי שמיים, זה הדבר הנכון והאמיתי ליצור את המחויבות הזו של השוחטים לקריטריונים בלבד ולנתק את היכולת של היבואן ללחוץ עליהם.
אחרי הדברים המאוד ברורים שהרב מציג כאן, אנחנו מנסים להבין אם הקריטריון המשמעותי שמפריע לאותם השוחטים וליבואן זה שהרבנות רוצה להיות הרגולטור ההלכתי על השחיטה, על תהליך השחיטה, למה הם עותרים נגד זה? הרי מבחינתם זה הרבה יותר טוב, הרי בסוף הם צריכים כשרות טובה, הם ידעו שהכשרות היא בלתי תלויה, שהרבנות היא זו שקובעת מי בודק, מי הרגולטור, זה טוב להם, למה הם עותרים? מה זה עלויות?
זו שאלה שצריך לשאול את עצמו כל אחד, מה היבואנים כל כך לחוצים, ולמה הם מגיעים למצב שהם לא שולחים צוותים, זו שאלה שבדיוק כך צריך לשאול. באו אליי היבואנים, אגב, דיברתי והצגתי את הדברים בפני גדולי ישראל וקיבלתי את ברכתם. ישבתי גם עם היבואנים להסביר להם את הדבר, גם לפני שקבענו את הקריטריונים וגם אחרי. ואמרתי להם, תנסו. התירוצים שהם אמרו לא היו מכובדים, ואמרתי להם שוב, אנחנו גם כעבור שנה נבדוק את עצמנו, אולי זה באמת מכביד ומקשה, אבל בינתיים אם לא מנסים, אם לא הולכים בכיוון, אי אפשר לדעת ולהיות רגועים שזה ב-100% בסדר גמור. לצערי הם בחרו במישור אחר, פנו לכיוונים של בתי משפט, ולצערי מי שנפגע בסופו של דבר זה בראש ובראשונה השוחטים והצוות של העבודה שכרגע אין להם עבודה, וכואב לי הלב על כל אחד ואחד מהם שאני רואה אותו בארץ והוא לא נסע לעבודה. אגב, 10 צוותים נסעו מתוך 28, אבל כואב לי הלב על כל האחרים שלא נסעו, שניסו והחליטו ללכת לכיוון משפטי, וכואב לי הלב על הנקודה הזו שבסופו של דבר לכלל ישראל יהיה פחות בשר כרגע במצב הנתון, אלא אם היבואנים יתעשתו ויבינו שבסופו של דבר הם קורטים את הענף עליו הם יושבים.
כן, בגץ זה באמת דוחה את העתירה שלהם, וזה סימן טוב שלפחות גם המדינה רואה עין בעין את העניין הזה, כי לאחרונה המדינה והרבנות לא כל כך משדרים על אותו תדר.
אני חושב שכאשר הם ראו והבינו שהמדובר הוא לקבוע קריטריונים שקופים, ישרים והגונים לכולם, אז הם לא יכולים היו להגיד אחרת, וזה הדבר שעמד מול עיניי, שהדבר צריך להיות שמירה להלכה ובצורה ישרה והגונה כלפי כל אחד ואחד, ואני מייצר מאוד על העובדה שהיבואנים בחרו במסלול אחר.
אם ניקח את הדברים של הרב ונעתיק אותם מילה במילה, כשאנחנו מדברים על קריטריונים שפויים והגונים ושוויוניים כלפי כל אחד ואחד, בפתיחת תיק רישום נישואין, שם המדינה לא חושבת כמו הרבנות, לפחות עדיין לא אמרה את דברה, אבל די מנסה לקדם חוק שיפקיע את המונופול שיש לרבנות על העניין הזה ולפתוח את אזורי הרישום גם לארגונים אחרים שינהלו את הדבר הזה, ולא אומרים את אותה אמירה שיש כאן באמת קריטריון כלפי כל אזרחי מדינת ישראל שכולם עוברים אותו תהליך בפתיחת אזורי הרישום. מה ההבדל בין הדברים?
זו שאלה שצריך לשאול לא אותנו, כי אנחנו ברבנות הבנו דעתנו יותר מפעם אחת שלדעתנו הסיפור הזה של הפתיחה הזאת של אזורי הרישום אינו נכון, והוא נובע משיקולים לא נכונים. גם אם הרעיון היה אולי שתהיה אפשרות, אפשר היה לבצע סוף סוף פיקוח מסודר באמצעות תוכנת מחשב על כל רישום הנישואין בארץ, אבל לפני שרואים שזה עובד נכון ובצורה ישרה ואין סיבה לזוג פתאום מחתן ממטולה וקלה מחיפה, שפתאום נרשמים להם באיזשהו מקום בדרום הארץ, זה קצת אומר סיבה, סימן שאלה, מה קרה לכם? למה רצתם לשם? אני רוצה לקוות, אני מאוד מאוד רוצה לקוות, שאכן הדברים אינם כאלו, ושהמדינה תבין שהכוונה היא, כפי שקבענו ביבור, כפי שקבענו בבשר, ללכת בצורה ישרה כלפי כל אחד ואחד, אני מקווה שיבינו שגם פה זו הכוונה, וייתם נקיים מהשם ומישראל, אנחנו משתדלים לקיים זאת.
כן, עוד נקודה אחת לסיום הרב, האם אתם פועלים, הרבנים הראשיים, בכלל מועצת הרבנות הראשית, גם בסוגיית ההסברה, כי הרי מה שעושים אותם גופים שמנסים להפקיע מידי הרבנות דברים שונים, פתיחת אזורי רישום וגיור ועוד תחומים שונים, זה לומר הרבנות הראשית מיושנת, היא לא מתייחסת יפה לבאים בשעריה, היא לא מאירת פנים, אנחנו רוצים להאיר פנים לכל אחד, לגר הבא בתוכנו ולחתן שרוצה להירשם ולאדם שרוצה להתגרש וכו'. למרות שאין אמת כוללת בדברים הללו, אולי יש נקודות פה ושם שזקוקים לשיפור, אבל אין איזושהי אמירה ברורה על כך. האם אתם פועלים בעניין הזה להסביר בחזרה לעם בישראל שהרבנות כן מנסה להאיר פנים ולהתנהל בצורה ראויה ומכובדת כלפי כל אחד?
אנחנו, אני יכול להגיד לך, מצאת, איך נקרא לזה בלשונו של חבר בכוזרי, מצאת מקום חרפתי, נכון? זו שאלה של תקציב ושל יכולות שגופים פרטיים יכולים יותר מאשר הרבנות שהיא גוף ממשלתי. אחד הדברים ששוחחתי עליו עם שר לענייני דתות השבוע, היה שינוי גדול ביכולותינו הכלכליות בתחום הזה, של להסביר לציבור. נכון היום אין לנו כל כך יכולת, אני מקווה שנצליח.
זהו, כי הרבנות מתמודדת מול גופים עשירים ש... מנהלים קמפיינים רחבים על הגב של הרבנות, ואחר כך כשזה מגיע לקצירת הסרט, אז הרבנות מוצאת את עצמה בלי ידיים ורגליים, ואולי הכל מתחיל גם בסוגיית ההסברה. הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, תודה רבה לכבוד הרב.
תודה לכם.
אנחנו נצא להפסקה קצרה ונשאר.